כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שבת שלום.
צהריים טובים.
ברוכים הבאים להתבודדות. מדי יום שישי אנחנו כאן באולפן עיר אסולין ועמיחי חסון, בסוג של סיכום שבוע, מחשבות, וניתן איזה סטאפ של מה שהולכים לדבר עליו היום, כדי שנבין מה מתכנן לנו. אנחנו נדבר קצת על חזרה בתשובה והדור השני בעקבות סרט.
על הטרגדיה של החזרה בתשובה. הטרגדיה
של החזרה בתשובה בדור השני, ועל השחטת המערכת, ועל 20 שנה לסופרנוס, ועל האוטו-פיקשן שאנחנו הבטחנו מהשבוע שעבר.
וגם נגיד איזה משהו קטן על אילן השואל השרף, או האוהד המיתולוגי של מכבי תל אביב.
אני אוהב את זה שספורט נכנס לקונטקסט שלנו.
תשמע, זה דבר מדהים, הוא נלחם על השלט. כאילו היה את הסיפור, נגיד ניתן את הקונטקסט עליו רגע. האוהד המיתולוגי של מכבי תל אביב, הגיעו למשחק בבאר שבע, וניסו לקחת לו את השלט ההיסטורי שהוא מחזיק מאז ומעולם, והוא חטף מכות רצח ולא ויתר על השלט. אז נדבר קצת על ה... אני חושב שיש לו הבנה מדהימה, יש שיחה איתו מהארץ, אני אקריא מזה קצת.
אילן השואל?
איתו, כן, ראינו אותו כאילו.
וואלה.
הרד ספריר ראיין אותו, והוא אמר, תשמע, אם היו לוקחים את הדגל, הכל היה קורס. ויש בזה הבנה עמוקה של מותג בעיניי, אבל...
אוקיי, יפה. אז גם עם זה, רק נגיד, שבוע שעבר היה המון תגובות על אל בורות המים, על הסרט, ואני... מעניין לבדוק אם באמת גרף הצפיות עלה בעקבות ארבעת מאזינים, כן. סתם, לא, אני צוחק. אבל שאלו אותנו בגדול, לפחות שאלו אותי, אז אני אשאל אותך בקיצור את השאלה שנשאלתי, מה אנחנו באמת חושבים על אני קיבלתי את התגובה הבאה, דיברתם המון על מה אחרים חושבים ביחס למתח הזה בין מדינת ישראל לארץ ישראל בעניינים, מה אתם חושבים?
יפה.
ואני משאיר את השאלה הזאת באוויר, אנחנו אולי נענה עליה במהלך השידור.
אני חושב שאנחנו עונים עליה כל הזמן.
אנחנו עונים עליה... אנחנו עונים לא בצורה מפורשת.
נכון, אנחנו לא צריכים לתת כלים בידי אויבינו. לא, אבל... לא יודע, טוב, נשאיר אותה.
נשאיר אותה. נתחיל בשיר אחד בשפה שהופכת להיות פחות ופחות לגיטימית במדינת ישראל.
Ooh.
זאת הייתה כמובן אתי אנקרי יחד עם דוד אור. זה שיר, שיר נפלא ואלבום נפלא כמו שדיברנו עליו.
כן.
זה מה ששמענו, אבל זה אלבום שלא אכל ושיר שלא יכול להיות מושר היום. ואולי זה הקדמה טובה לאייטם הראשון שלנו. אתי אנקרי כבר לא שרה.
תגיד שתי מילים למה הוא
לא... לא, אתי אנקרי כבר לא שרה מול גברים. בטח לא עם גברים, המקרה הזה של דוד האור.
כן.
אני גם לא יודע אם היום היא הייתה מרגישה בנוח לשיר בערבית, אני אומר למען האמת, צריך גם להגיד את
מעניין.
זה בתוך כל התהליך הזה.
זה ערבית שהיא יותר בית מאשר פוליטיקה.
זה ערבית שהיא בית, אבל דווקא בגלל זה, זה כאילו נהיה הכי מסוכן, כאילו הדמון הכי מרכזי הוא הדמון הזה.
מעניין. אבל אין ספק שאתי אנקרי כמוזיקאית באמת, כאילו...
מוזיקאית ענקית.
מוזיקאית אדירה שקצת עבדה למוזיקה הישראלית באיזשהו שלב, גם בגלל האייטם שאנחנו באמת הולכים לדבר עליו.
אז יש סרט שנקרא אור חוזר, סרט של הרב מרדכי ורדי, שהוא בין היתר גם הרב של בית הספר מעלה, סרט שמתעסק בדור השני של החזרה בתשובה, או ליתר דיוק בטרגדיה של הדור השני. יש שם רגע בסרט, אולי הרגע כמעט הכי מצמרר, שיושב שם הרב קרפס ואומר שהוא מרגיש ילדים שלו וילדים של כל הדור של חוזרים בתשובה, הם בעצם כמו דור שני של ניצולי שואה. לא פחות. ואני מאוד רוצה לדבר על זה, כי יש, אני חושב שבכלל התוכניות שלנו, אמרתי לך שאני לא מבין גרים.
כן.
אני לא מבין את התופעה הזאת, שאדם כאילו מתחיל באוסלו ובסוד את עצמו בירושלים. ההורים שלי אגב מרחים המון המון גרים, אז אני לפעמים נחשף לכל, לא מבין את זה. לא ברור לי.
אתה מדבר עם באדם שפעם היה עד לברית מילה בגר, שהתעקש לעשות את זה בלי הרדמה בגיל 28.
אוי ואבוי.
בגרמניה, זה היה מראה בפני עצמו מה שנקרא.
כואבת לנו הרגל. אבל חזרה בתשובה אני דווקא מאוד מבין. בכלל, ויש לי גם המון הערכה לזה. כלומר, אני מאוד מבין את העניין של חיפוש שמוביל אותך לשינויים רדיקליים. והטרגדיה של החזרה בתשובה במובן מסוים, זה הטרגדיה של כל מהפכה. כלומר, דור אחד רואה את האור, עולם ישן עד יסוד נחריבה, אתה מייצר לך איזה סיפור חדש.
כן.
ואז מה קורה שאתה כבר הופך להיות מיינסטרים? יש שם רגע, הילדים שם, של החוזרים בתשובה מאוד תוקפנים כלפי הורים שלהם, ובצדק, הם רובם באמת עברו סוג של התעללות בהמון מובנים, והם אומרים להם, אתם רואים אנשים שהגעתם מתוך נקודת אמת מאוד מאוד גדולה, למה שיתפתם פעולה עם המערכת הזאת? באחד הרגעים החביבים והנדירים בכנותם, ניצני, רב ניצני אומר לבן שלו, תשמע, אתה צודק. אתה מגיע, אתה חווה איזה אור עצום מאוד 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 גדול, בסוף זה נגמר בתלבש את הקפוטה הזה והשטריימל הזה. ואתה אומר לך, בסדר, זה שטויות, אבל אני אעשה את זה כדי לקבל את הדבר היותר גדול ויותר אמיתי. ומה שיפה בסרט זה שהוא תופס בדיוק את הרגע שבו דור הראשון והשני של חוזרים בתשובה מבינים שהם כבר לא נטמעו וגם לא יטמעו לעולם בתוך העולם הזה.
נדמה לי שמה שאתה מדבר עליו, אני חושב זו השכבה כשהדת הופכת להיות פוליטיקה של הדת. שזה בעצם מה שהקפה שחווה, אני חושב, כמעט כל חוזר בתשובה, כי המערכת החרדית, או בכלל המערכת הדתית, יש בה המון המון פוליטיקה, והיא לא כמו שהיא נראית, שוב, כמו כל מערכת. אבל נראה לי שהשכבה היותר עמוקה, שהיא אפילו, היא אפילו קצת קשורה למה שאמרתי על האילן השואל הזה מהעובד של מכבי תל אביב.
אוקיי.
וזה שבעצם אני חושב שכאילו הטרגדיה היא שאתה באמת לא יכול להעביר את החוויה שלך באופן מלא למישהו אחר. גם אם הוא הילד שלך. ואתה רואה שם, אני חושב שכאילו...
או בפרט אם הוא הילד שלך.
טוב, זה דיוק כן. ששווה לדון עליו. אבל ברור שאתה לא יכול להעביר את החוויה הזאת הלאה, ולדעתי דווקא כאילו בסרטים מהסוג הזה, אתה רואה את זה גם מאוד מאוד חזק, יש את הסדרה הזו שאורי זוהר עשה עם הבן שלו.
כן.
בשלושה חלקים, גם זמין ביוטיוב. חשבו שאנחנו עוד עובדים ביוטיוב. אבל זה, ואתה רואה שהטרגדיה היא כאילו, הדיפולט הוא שהטרגדיה היא של הילדים, כי ההורה כאילו עשה את הבחירה, והילד הוא זה שמשלם את המחיר, אבל אתה מרגיש שיש טרגדיה דווקא מאוד מאוד עמוקה, של ההורה שלא מצליח באמת להעביר לילד שלו, את מה שקרה לו, את הרגע כן. הזה שכאילו היית במקום אחר, ואי אפשר לדבר עליו באמת, כמה שנשחית עליו מילים.
אי אפשר לדבר עליו, ויותר מזה, היומרה של כל הדור השני, הוא יומרה של להיוולד קדושים וטהורים. יש פה ממש כמעט לידה מהים במובן הציוני, רק למובן החרדי. כן. העבר איננו קיים, אני מגדל את הילד, בניגוד לכל הטעויות שהוריי עשו, אני מגדל את ילדי בתוך חממת קדושה אינסופית, ולכן אין סיכוי שהוא יירכב. כן. ואז כמה מדהים לגלות הנתון ש87% מהנוער השוליים החרדים, בנים שחוזרים בתשובה.
כן.
וזה מראה מאוד חזקה. עכשיו, כל זה באמת, כמו שאמרת, זה השכבה הנמוכה של הסיפור, או שכבה שאפשר להבחין בקלות. אני רוצה לדבר על שכבת העומק. ואם מה קורה, או כמה יש לנו חוסר הערכה בתרבות הישראלית בעיניי לחיפוש. לחיפוש דרך. אנחנו, ולכן אני חושב שגם התהליך הזה של הדור הראשון והשני של החוזרים בתשובה, היה כל כך קשה, ורק עכשיו הוא מגיע לידי פיצוץ.
כן.
אנחנו בחברה שפחות ופחות יש לה סבלנות לחיפוש. אתה צריך להיות בעמדות שלך, ואם לרגע עברת או הטלת אותם בספק, אתה מותקף מכל כיוון. יש איזו דרישה, ואני מרגיש שהיא מחמירה, והשנים האחרונות עוד יותר הגזימו איתה, תהיה בעמדה שלך, רגע, רגע, אמרת משהו לפני דקה.
לא, יש משהו ב... אני לא חושב שזה רק ישראלי, אני חושב שזה בכלל המאה ה-21, וכל האלמנט הזה של רשתות חברתיות וכולי, שמחייב אותך להתחייב לזהות שלך, למרות שאתה אף פעם לא יכול להתחייב לזהות הזו, כי היא כל הזמן משתנה. אתה ממילא משתנה כל הזמן, אבל אתה נאלץ להגדיר את עצמך בארבע שורות בפרופיל שלך.
וגם לענות על הסטטוס שכתבת לפני 7.5 שנים, שבו הבאת עמדה, ואיך יכול להיות שעכשיו אתה מביע עמדה אחרת?
לחלוטין. יש אלמנט מאוד מאוד חזק של חרדה, כאילו אתה לא, אל תזוז לי לשום מקום, אל תשתנה, אני רוצה בדיוק להבין מי אתה, ורק אחר כך כאילו אני ידע להגיב אליך.
וכאילו עד שסידרתי אותך בתוך הקטגוריה, אתה לא יכול לזוז לי ימינה או שמאלה. נכון. זה הקטגוריה שלך.
אבל אתה יודע איך זה מתחבר יפה, כי כאילו מה שאתה אמרת על ההורים האלה שרוצים להוליד את הילדים, אני חושב שזה נכון אגב על הורות בכלל. אני רואה את זה מאוד מאוד חזק, שאנחנו משלים את עצמנו שאנחנו יודעים מי אנחנו. אבל בעצם מי שמתבונן עלינו רואה את אנחנו האמיתי. והרבה פעמים הורים, נגיד, כאלה שעושים איזה שינוי מאוד מאוד דרמטי, חושבים שהם, כאילו האופן שבו הם מציגים את עצמם זה מה שהם. אבל דווקא הילדים שנמצאים במרחב האינטימי, רואים שכאילו אי אפשר להיוולד מהים, ואי אפשר באמת למחוק את העבר ההוא, שצץ בכל מיני פינות, וכאילו בזיזים קטנים במה שדלז, הפילוסוף הצרפתי, קורא לו הגמגום. מתוך הגמגומים אתה פתאום קולט את הדבר הזה, וזה מאוד מאוד חזק, כי אתה, זה בעצם כתב האשמה הכי אמיתי, אני חושב. שזה בעצם, מכרתם לנו הונאה עצמית ולא את האני האמיתי שלכם.
במסווה
של הגילוי הכי גדול כאילו.
נכון. ומה שמעניין פה, ואולי בזה נסיים, שהמון המון המון, זה פשוט מטורף, כמעט כל דובר, אני חושב שיש פה גם שאלה של עריכה ובחירה, אבל אני חושב שזה גם אובייקטיבי, מתייחס לצדדים החיצוניים. כלומר, כמות הפעמים שהילדים מציינים מול ההורים שלהם את חוסר ההבנה שלהם בקודים החיצוניים של איזה שקית אתה הולך, מה צורת ההליכה שלך, כן לבשת גרביים לבנות, לא לבשת גרביים לבנות. עכשיו כמובן, אין חברה חוץ מעולם האופנה והחברה הדתית שמתעסקת כל כך הרבה בחיצוניות, זה כן. אובססיה שהיא ידועה, אבל אתה מבין עד כמה הקודים האלה שהם כאילו עבור חוברים בתשובה בדור, שראו את אלוהים, הם העיקר, הם בתפל, סליחה. כן. זאת אומרת, זה שטויות. אבל כמה הוא העיקר בתוך חברה שבסופו של דבר רק רוצה לשמר את עצמה. ואז אתה גם מבין כמה הם בלתי אפשריים עבור החברה החרדית. כי הם אנשים שעשו...
הם חותרים תחת הדבר הזה, ברור.
תחת הדבר. ואני לא יודע, אני מרגיש שאני נמצא כבר שנים באיזשהו תהליך של חיפוש, ולפני כמה שבועות פגשתי את הראש השיבה שלי ברחוב. הוא התחיל לשאול אותי כל מיני שאלות, והתשובות שלי היו באמת מגומגמות בהמון המון מובנים. והוא גר בי, הוא אמר לי, מה זאת אומרת? אתה כבר בן 31, אתה צריך לתת לי תשובות.
אתה כבר בן,
זה... אתה צריך לתת תשובות, אתה צריך לעמוד מאחורי המילים שלך, כאילו אתה מציר... אמרתי לו, אני לא. ואני באמת מרגיש שזה בדיוק הבעיה. כלומר, אומרים לך, יש לך איזה מרחב חיים מסוים, שנגיד גיל 16 עד 20, עד אחרי הטיול, עד שאתה מתחיל תואר ראשון, מותר לך להסתבך, מותר לך לטעות, מותר לך לנסות. ואז זהו, ואז כאילו תסגר על עצמך ו... אני מאסתי בזה, ואני מרגיש
שם... לא, אני חושב שהוא... העונה העצמית מתחילה ברגע שכאילו אתה מפסיק לגמגם. כל מי שאומר את ה... אנחנו רואים את זה אפילו בפוליטיקה אפילו השבוע, כשאת פוגש מישהו ומדבר איתך מאוד מאוד נחרץ והוא יודע הכל, כנראה שהוא לא יודע הרבה.
כן.
כי יש משהו בדבר הזה שפשוט הוא אשליה. הוא איזושהי שכבה שהיא פסדה, היא לא הדבר האמיתי.
אני זוכר שכשהייתי בן 14, וכתבתי במעריב לנוער, היה לנו קורס עם רון לשם כזה, לכתבי נוער צעירים, והוא נפתח בזה שהוא אמר, אני רוצה להגיד לכם את השיטה הכי טובה, כשאתם לא יודעים על מה לכתוב. תהיו כמה שיותר ספציפיים.
כן.
כלומר, אם אתם לא יודעים שום דבר, תנסו להגיד שזה קרה ברחוב דיזנגוף 142, בקומה ב', וזה, שעה, הכל, כמה שיותר, כי זה יצליח לעטוף את אי הידיעה שלכם, וזה משהו שאני חושב שבמערכת בחירות הזאת אנחנו חווים בקיצוניות.
זה אפילו ברמת ההתפוררות של המפלגות.
נכון.
כשלא יודעים, אז כל אחד כאילו לוקח טיקט משל עצמו.
אז זה עוד שיר של חוזר בתשובה.
כן, ואחר כך נמשיך.
הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך, זה היה בידיך, ועכשיו אינך דרך חזרה. ואתה תקשיב להם, ואתה תאמין להם. הם יוכיחו לך, לרחמנותי יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת, שובו בנים שבבים כולם חוץ ממך. הם יציעו לך מי שנלקטת ברשת, עכשיו פרפר בה להנעתך. אל תקשיב להם, אל תאמין להם. דבני אהובי, כי מליבי לא נעקרת. מדבריהם האמת לא נדרת, אין יש לך על מה להקות על חטא. דברים שיכולת לבחור אחרת ולא מצאת את העוז להתחרט. אף על פי כן אהובי, הרחק מליבך כל מחשבת פחד בעתה. מתחת כל אמת דוקרת מסתתרת האמת לאמיתה. אל תקשיב להם, אל תאמין להם.
רחמים דבני אהובי,
אבל למעלה מזאת אני אוהב את הרחמים.
רק נגיד ששולי, נגיד שולי רן ששמענו אותו עכשיו מאלבום החדש, באמת עבר תהליך, עובר גם, הוא חלק מהתהליך הזה בעיניי, של הדור הראשון שעובר תהליך כמו דור שני.
כן, טוב, הוא כבר כאילו יש לו קצב חיפוש של ארבע דורות.
בדיוק.
אבל באמת רציתי להגיד דווקא בדור השני, אז זה ככה בא לי בראש תוך כדי שאנחנו מדברים, שתכנו לדבר על משהו אחר, אבל נדבר על זה קצת. פרשת השבוע הזאת היא פרשת בשלח, וכאילו זה כל הסיפור יציאת מצרים, ושירת הים, וכל הניסים. ואז יש את העניין הזה שבני ישראל מתחילים להתלונן.
די מהר.
די מהר. והנה, אתה מחייך, כאילו הדיפולט זה כאילו לבוא ולהיכנס בבני ישראל. לבוא ולהגיד, אלה המפונקים, מה הם עכשיו מתחילים בבל את המוח וזה. ודווקא שבוע שעבר, כשקראתי את הפרשת שבוע...
אני יכול להגיד משהו בסוגר, אני פשוט לא עומד בזה. שאחד הדברים שהכי קשים לעם ישראל, אני משתמש בכוונה במרכאות האלה עם ישראל, זה לשמוע עליו ביקורת, נכון? כל מי שמבקר את העם הוא אויב הציבור מספר אחת.
אוקיי.
אין טקסט שמבקר את עם ישראל ואומר עליו השמצות קשות ורעות כמו התנך, וספציפית אלוהים בספר שמות. כלומר, היכולת שלו להגיד על עם ישראל את הדברים הנוראים שבדברים, העניין הוא שאתה אף פעם לא יכול לפנות את
זה בחברה לאלוהים. זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, שכאילו, זה ככה.
דיברתי אותך, אני מתרצל, כן, סליחה.
לא, אבל ברצינות אני רוצה להגיד קראתי שבוע שעבר את הפרשה, וחשבתי על עצמי, יש את המדרש הזה שאומר שבמלכת חושך, ארבע חמישיות מהם מתו.
כן.
עכשיו, בתוך הטקסט הזה של התורה, אין שום התייחסות לדבר הזה. וכשאתה כאילו קורא את יציאת מצרים, אתה על פניו חושב איך אתה מדמיין את זה בתור ילד, זה סוף סוף העבדים האלה שוחררו, והם אומרים להיות שמחים, ומלא הכרת תודה וזה. מדובר באנשים שארבע חמישיות מהעם שלהם, כנראה כל משפחה וכו', זה אנשים גם בפוסט-טראומה וגם באבל סופר עמוק. כאילו המתח, כאילו ברמה הלאומית יש איזה מהלך מאוד גדול של יציאת מצרים וגאולה וזה. אבל ברמה האישית יש שם באמת, באמת אבק אדם אני חושב. מבחינת הזה זה אנשים שיוצאים ואיבדו כאילו את כל עולמם. אני מנסה לחשוב על הדבר הזה, ארבע חמישיות מתוך כל משפחה נגיד.
מעניין, אתה כאילו אומר ההשוואה הנכונה צריכה להיות אחרי 44, כאילו אנשים, הים התיכון נפתח.
אני לא יודע, אני אומר ברור שקרתה, מעבר לזה אגב שהשתנו חייהם וכולי וזה, קרתה פה טראומה אדירה. שכאילו בשם המהלך הגדול, ההיסטורי, הגאולי, הנצחי, אז ברור שהווקטור כאילו למקום הטוב של הגאולה. אבל בתוך זה ברמת החיים הפרטיים של האנשים האלה שהולכים במדבר ויוצאים למסע, הם איבדו את עולמם. לא רק בגלל, לא בקטור עבדים, הם איבדו את ארבע חמישיות ממשפחתם נגיד.
כן.
וכאילו הדבר הזה הוא, לי הוא חידד, אפילו, אני לא יודע אם זה כתוב איפשהו, אני מניח שאגב שזה כנראה מופיע איפשהו, אגב מישהו ממאזיננו שומע ויודע.
זה הזמן.
למצוא איזה מקום, כן, אולי בביקורת המקרא וכולי, להיכנס למקום הזה, אבל אין שום פרשן שנכנס למצב הנפשי של עם ישראל בסיפור הזה. שזה אפרופו אגב מה שדיברנו מקודם על הדור השני.
כן.
כי כאילו אתה מרגיש שהיחיד שנמצא באמת באקסטזה של גאולה, זה הקדוש ברוך הוא.
אבל זה בדיוק הנקודה, כי גם הקדוש ברוך הוא כופה, המונח כופה הר כגיגית תמיד מובא על הר סיני ועל קבלת התורה, אבל זה נכון, אני חושב שדבריך מאוד מדויקים פה גם על תהליך יציאת מצרים.
יכול להיות, אבל אז אני אומר, אבל אז כל הקריאה הזאת של העם שמתלונן ואין לו כוח ואין לו עצבים והוא רוצה את הדברים, תמיד בתור ילדים הרי היו כאילו מציגים את זה באור כל כך מגוחך, את הזכרנו את מצרים, כאילו מה זכרתם וזה. אבל אם אתה אומר שבעצם העם הזה הוא היה כאילו, הוא לא שותף לחוויה הזו. בגלל שהמצב כל כך קשה. אני חושב שכאילו זה בדיוק כמו הדור השני הזה של החוזרים בתשובה, כלומר האלה שבאים ואומרים, העולם הזה הוא עולם טוב, אני יכול להזדהות עם חלק מהערכים שלו, זה מצוין, אבל איבדתי כל כך הרבה בעקבות ההחלטה שלך, אז יש פה משהו שהוא כאילו, השכבה הזאת של בני האדם, זה מה שאני חושב רוצה להגיד, בסיפור הזה של יציאת מצרים פשוט לא קיימת. כאילו אנחנו חוגגים את זה, ויש כל מיני, נגיד בפסח, אז יש את הייצוגים של בן הטוב הרב וכו, אבל בעומק אין את ההבנה הזו של בני אדם, שחרב עליהם עולמה, והם עכשיו יוצאים למדבר.
ולכן, באמת, כל הדור הזה נספה וזה נון אישו, כאילו, שזה מטורף תמיד בעיניי.
זה גם כאילו באשמתם, כי הם עשו את חטא העגל.
זה באשמתם, אבל הם כאילו לא נספרים כפרסונות, אתה מאוד צודק. אנחנו יודעים מעט מאוד שמות של אנשים, בטח אם נשווה את זה למשל אחר כך לשופטים נביאים, וכמות השמות שמופיעים לך כפרסונות, כאנשים שאתה מכיר, עם כל שנות המדבר יש לך את בנות צלופחד, ופה ושם יש לך
אין לך כמעט
אנשים,
פרצופים,
אבל
נכון?
יש לך משה ואהרון ומשפחת המלוכה ו...
ודבוקה של
בני אדם. אדם, כן,
שינה... אומר, אדמון אדם ששוב, שאם אתה חוזר כאילו למדרשים, אתה מבין שהוא באמת אדמון אדם מרוסק. כאילו אני רוצה, מה שרציתי לדבר עליו זה באמת על האלמנט הזה של ה... של הריסוג ושל לדון אותם לקו זכות הרבה יותר חזק. אני מרגיש כאילו, שוב, שהדיפולט הוא לבוא ולהגיד, הם מפונקים, לא יודעים להכיר תודה, ככה גם הקדוש ברוך הוא כביכול מתעצבן עליהם, מה זה. ודווקא אתה רואה את הרגישות היפה, משה הוא היחיד שכאילו יש לו איזה
שמבין.
רגישות כזו כלפיהם. כן, כי הוא שם. כי הוא כאילו בן אדם בתוך הסיטואציה. ובעיני יש בזה הרבה כוח. הרגישות הזו לבני אדם, בלי זה כאילו, מה זה עם?
כן.
ובדיוק זה, כלומר...
זה, אבל זה, כן, זה השלב שהוא נבנה. המסקנה הקצת עצובה מהדברים שלך, וגם מפשט הטקסט, זה שככה העם נברא. מהתחה שמבטלת את האנושיות באמת.
אתה חושב שככה... אני לא חושב שככה... אני חושב
זה שהוא... הסיפור הגדול.
אני
שהם,
מרגיש...
זה, זה הסיפור שלנו, כאילו, בסוף.
אני מרגיש שזה חטא... זה בדיוק הביטוי של חטא... זה כאילו, אם אתה שואל אותי מה הוביל לחטא העגל, זה בדיוק הדבר הזה. כשאין... כש... וזה אפילו מתחבר למה שהיה אקטואלית השבוע, כל הסיפור הזה עם השיפוט וכו. ולא רק השיפוט, כל האווירה הציבורית של, של האפשרות שאפשר לעשות הכל, והמערכת היא רק כלי לנצל אותה. אני חושב שכשהעם הוא לא מורכב מפרטים, ואין משמעות לאינדיבידואל ולמחשבה ולשאלת השאלות, אלא כאילו נשארים בגוש הזה, אז אתה מסיים עם עגל הזהב במצרים, ואתה מסיים עם שחיתות שלטונית במציאות היום. אבל דווקא לדעתי עגל הזהב הוא תוצר של העם הזה, שפשוט הרגיש שלא ראו אותו. אתה ממש רואה איזה זה זעקה ליצירת זהות.
זאת אומרת, זה כמו ניסיון התאבדות, כאילו, של תשומת לב כזה.
אפילו סתם ניסיון באמת לייצר משהו. לבוא ולהגיד, אנחנו מייצרים את אלוהים. אנחנו עושים את העגל.
יפה.
כאילו, יש משהו בדבר הזה שהוא, יש בו המון המון כוח, זה זעקה. הרי אחרת אתה לא יכול להבין באמת את חטא העגל גם. כאילו, כחלק מהרצף הזה.
אתה אומר בעצם, יפה. כלומר, זה הרגע שבו הם מבקשים לקבל איזשהו בעלות על הסיפור ש...
אוטונומיה, זה הם.
כן, על הסיפור שנכפה עליהם. והנה אנחנו יכולים לעשות משהו, ואולי גם לשנות משהו.
כן, אני אומר, זה מתחבר למה שאתה אמרת גם על החוזרים בתשובה והאיום שלהם על המערכת. כי איפה הם מאיימים על המערכת אותם חוזרים בתשובה? בזה שהם באמת רוצים לבטא את עצמם, בשביל זה הם חזרו בתשובה.
כן.
ואז המערכת פתאום מסתגרת, כי אומרת, רגע, מה קורה?
אתם לא...
אתם בדיוק כאלה שצריכים עכשיו לשתוק. כאילו, הרצון הזה להשתיק, כשמישהו משתיק אותך, בדרך כלל יש סיבה לא טובה.
כן.
לזה שמנסים להשתיק אותך. ונדמה לי שכאילו, שם נוצר העם. אני חושב, אני אגיד משהו כזה, נחשוב לזה עכשיו, לדעתי עם ישראל באמת נוצר בחטא העגל. כעם.
מעניין. עוד נגיע לחטא העגל.
כן.
עוד לפנינו.
And if you leave me now, you'll take away the best.
20 שנה לעליית הסדרה הטובה בהיסטוריה, לעניות דעתי, קוראים לה סופרנוס. ואני רוצה רגע לספר את ההבדלים בחוויות צפייה שלי במהלך השנים, כי זה ככל הנראה דבר שראיתי הכי הרבה בחיי. אני חושב שראיתי את זה פעם ראשונה בתור
מה. רק אולי נשים את זה בתוך כל הקונטקסט של ה-20 שנה של כל מה שקורה, נכון? זה 20 שנה גם לנגיעות של ברי סחרוף.
כן, כן. זה היה שנת פלא כזאת.
כן, זה היה שנה רגע לפני הפיצוץ הגדול, כאילו. שיצרה... היא באמת יצרה, אני חושב, את הקפיצה הזו, את הקפיצה שהסופרנו זו הסמל שלה, בטח בטלוויזיה.
אני חושב שהסופרנו זה באמת נקודה נכונה לכל הטלוויזיה, כי זה מתחיל הגולדן אייג' של ה-HBO, ואחר כך גם עמוק באדמה.
כמו שתגיד, עוז היה לפני, נכון בדיוק.
ועוז אפשר את זה, יובן נוסף, כי עוז היה הפעם הראשונה שהדארק סייד ניצב בלי שום צורך להזין אותו במתיקות. אבל אני חושב שהסופרנו באמת העלתה את זה. גם דוואי, גם הסמויה בעצם יצא לפני הסופרנו, אבל אין ספק שהסופרנו... כן, אבל אין ספק שהסופרנוס היא נקודת מפנה. אני זוכר שראיתי את זה בתור נער בתלעד, היה תלעד, הם היו משדרים את הסופרנוס, ואחר כך בערוץ 3.
הייתי גם עוז היה בתלעד.
צפייה שנייה, נכון, בשעות, זה מטורף. היום אני חושב שדבר כזה לעולם לא משודר בברודקאסט, אני חושב, אולי אני טועה. והצפייה השנייה הבוגרת שלי הייתה בישיבה. אבל זה אני רגע רוצה לתאר, כי מה שקרה, היינו, למדנו בסדר ערב, אני זוכר, למדנו באותו זמן בקרמה, ואז עשינו סדר ערב נוסף בקרוון על הסופרנוס. ובאמת, היה שלב מסוים שעשינו...
איך ראיתם את זה בעצם? כאילו, מה, היה לפטופ כזה?
כן, כן, לפטופ, 10 אנשים בקרוון, אתה יודע, והנקודה שאני רוצה לדבר עליה, זה שבסופו של דבר, בסוף שיעור דלן, עשינו סיום, ממש סיום, גם על הסופרנוס וגם על בבא קמה ביחד.
יפה.
ואני חושב שהיה בזה טעם. ואני חושב שיש גם...
זה סדרה שיש הרבה מה להעמיק בה ו...
כן. וראיתי אותו עכשיו עם מרים, עם אשתי, בפעם החמישית מההתחלה עד הסוף. ואני רוצה להגיד כמה תובנות עומק בעיניי לגבי הסדרה הזאת, ולמה אפשר לחפור בשוב ושוב, ובמובן זה מתקשר למה שקצת אמרת על התנך, על הסיפור של התורה.
אוקיי.
בעיניי הכוח המרכזי של הסדרה הזאת, וזה משהו שאנשים יודעים אותו, אבל הם לאו דווקא מרגישים אותו, היא היומיומיות שלה.
כלומר, תגדיר יומיומיות.
זה סדרה שלכאורה מתעסקת בדברים שמאוד רחוקים מהיומיומיים של כולנו. כן? רצח ופשע. אני חושב, רוב בני אדם לפחות לא עוסקים לא בפריצות, לא בפריצות ולא ב...
בפריצות, כן.
לא יודע, לפחות לא בממדים האלה.
לא, 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 רק התעכבתי על הפליטת פה שלך בין הפריצות לפריצות.
כן, כן. אני חושב שזה יושב על אותו ליין. אבל הרגעים הגדולים של הסופרנוס הם לא הרגעים האלה. הרגעים הגדולים של הסופרנוס זה הרגעים היומיומיים לחלוטין שקורים שם במסעדה, שקורים באירועים המשפחתיים, שקורים על הספה של הפסיכולוג, שקורים בניסיונות התאבדות של אוג'י, אם נקשר את זה רגע לעסק הקודם. וכאילו הסטנות שהכי נחרטות לך, בניגוד נגיד לסנדק, כשחושבים לסנדק או סרטי מאפיה קלאסיים, הרגעים הגדולים הם באמת הרציחות.
הסוס על המיטה.
כן, הסוס על המיטה, מרחץ הדמים בסוף הסופרנוס אחד תוך כדי התבלה, חברה הטובים, זה גרוטסקי אף יותר. וכאילו כשאני מנסה לחשוב מה נשאר לי מהסופרנוס המון פעמים, זה הרגעים האחרים, זה הרגעים שטוני מגיע אחרי שקרמלה מתלוננת שאשתו של אחד המאפיונרים ש... אני לא יודע, אתה לעשות ספוילר, אסור לעשות ספוילר, מותר.
נראה לי הסופרנו זה כבר...
שנה זה כבר עובר.
כן. יש התיישנות.
יש התיישנות. הוא נרצח על ידי החבר'ה כי הוא היה מלשן, והיא מתלוננת לקרמלה שאין לה כסף, הוא פוגש אותה בתוך סופרמרקט ורואה שהיא קונה מזון מאוד יקר לכלב שלה. הוא פשוט צורח אליה ואומר לה, את יכולה לדבר עם אשתי על שתי דברים. איזה סוג לזניה מכינים לארוחת ערב, ואיזה סוג של מגבונים לכם מנקים את הרצפה הכי טוב. מעבר לזה, אני לא מוכן לשמוע מילה.
כן.
וכאילו, הסצנה הזאת, ויש עוד...
לא, היה רעיון עם דייוויד צ'ייס לכבוד 20 שנה בניו יורק טיימס מגזין, ושאלו אותו, מתי הבנת שאתם מייצרים משהו אחר? כאילו, התחילו לעבוד על הסדרה וכולי, מתי הבנת שאתה מייצר משהו אחר? אגב, הוא אמר, זה גם מעניין, הוא אמר שכשהוא הציע לסוכנים שלו, עבר סוכנות, הוא הציע להם את הסדרה הזו, אמרו לו, סדרות מאפיה לא יעבדו, אין, זהו, נגמר העידן.
נגמר הסיפור.
אין יותר. ואז הוא אמר שהוא הבין את זה בפרק 6, שזה הפרק שהוא נוסע עם הבת שלו לחפש את הקולג'.
יצירת מופת בפני עצמה.
פרק מדהים. הוא אמר ששם הבנתי שאנחנו עושים כאילו משהו אחר.
אז רק
שאנחנו כותבים משהו אחר.
בוא נספר לטובת המאזינים שלא צפו. זה פרק, הספרונוס אגב מתחילה רע מאוד. הפרק פיילוט, שהוא הפרק הראשון, הוא פרק לא טוב. שממש צריך לצלוח אותו כדי לשרוד את המשך הסדרה. והיא מתנהלת בצורה די סטנדרטית עד הפרק הזה של הקולג'. משהו הפרק הזה של הקולג' הם יוצאים מתוך אזור הנוחות של ג'רזי, ומדו מחפשת, מדו הבת, הבחורה מחפשת מקום להיות בו בשנה הבאה. ותוך כדי החיפוש, בתוך עיירות שאתה ביקרת בהם בקמפוסים שביקרת בהם בחודשים האחרונים, ניו הייבן וכאלה, הוא רואה מישהו שהיה בתוכנית להגנת עדים, והוא משטאפ, ובניגוד לכל הרציחות שהתרחשו עד אז בסדרה, טוני רוצח בעצמו ועוד באכזריות מאוד 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 גדולה. ובמקביל קרמלה כמעט מממשת את קרמלה זאת אשתו של טוני, כמעט מממשת את תשוקתה אל הקומר, שזה גם זה כנגד זה ברא אלוהים באיזושהי צורה מאוד מעניינת, וזה פרק מהפרקים המאוד מאוד מוצלחים של הסדרה.
אני חושב שמה שיפה בפרק הזה, ואני חושב שהוא לוחד משהו באמת לגבי הסדרה, שהוא מייצר שכבות, כאילו את המורכבות של כל השכבות. כי מה זה הזה כנגד זה הזה שאמרת? זה בעצם, אי אפשר לשחק אותה שהכל כרגיל. גם אם אתה רוצח בחשאי, זה בסוף כאילו מחלחל פנימה לתוך החיים שלך, ואני חושב שהסדרה הזו, לדעתי הסדרה הראשונה, אגב, מדמן עשו את זה אחר כך, שמדברת על החלחול. כאילו בסוף זה בעצם המגמה שלה היא לא לינארית, אלא היא פנימה כאילו.
גמרי.
לתוך הנפש, והיא מראה איך כאילו נפש מתפרקת.
וזה איכויות של הרומן שיש בה. זה בדיוק, זה יחבר אותנו קצת לאייטם הבא, באיזשהו מובן, אבל הספרונוס הרומן הכי גדול שנכתב בטלוויזיה.
מדמן
היא סדרה מדהימה. נותן איזה פייט. אני לא, אני מודה שאני במפלגה הזאת לחלוטין, ואני מוכן
לרוץ. במפלגה של הסופרנוס מול המדמן.
כן. אני חושב שיש בכלל נקודת השוואה. והיא אגב קשורה למשהו שאתה מאוד אוהב לדבר עליו, וזה החיבור הרגשי. החיבור הרגשי במדמן בעיניי הוא הרבה פחות גדול, ויש לזה כל מיני סיבות, גם בפנייה של
התסריט. ברמת האינגייג'מנט, כאילו, אתה אומר.
כן. הסופרנוס בסופו של דבר, למעט הטבח שהוא... צריך להגיד רגע משהו לסופרנוס, סליחה שוב על הספוילרים. גם, חמשת הפרקים האחרונים של הסדרה נעשים באמת בשפיכת מנוע מאוד מאוד גדולה, והמון המון דברים שמעולם... דיוויד צ'ייס תמיד שמר על טוני כדמות שהיא... מצד אחד איומה ונוראה, ומצד שני אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותה.
מתחברים אליה, כן.
בסוף העונה השישית יש כבר מכרעה ברורה. זאת אומרת, האיש מתגלה כחולר הגמור, ואתה לא חושב שום סימפתיה.
נכון.
אפילו לא הקלה שבקלות. אבל עד החמשת הפרקים הללו, אתה בחיבור רגשי שהוא... הוא כמעט מטלטל עבור...
אתה חושב שהוא לא קורא בהקשר של דון דרייפר.
אני חושב שדרייפר...
אם אנחנו עכשיו כאילו נסחפים לדיון... על סופרנוס מול מדמן.
אני חושב שדון דרייפר, אתה... הוא לובבל. כאילו, הוא כובש אותך בהמון מובנים, כמו שהוא כובש כמעט כל אדם שנכנס לחדר הישיבות שם במדמן, אבל אתה לא אוהב אותו.
כן, הוא לא לובבל, אבל הוא צ'ארמר.
הוא צ'ארמר, בדיוק, זה הדיוק. וטוני, אתה נורא נורא אוהב, למרות שהוא עושה דברים נורא נורא רעים. ולא רק אותו, כן.
לא, יש מה, אתה יודע, כאילו טלוויזיה מייצרת, אני חושב על, בדיוק היה לי שיחה עם איזה מישהו שדיברנו על זה גם פה אגב לפני שבוע או שבועיים, על איך יצרו את רמפ כחלום האמריקאי בטלוויזיה, או יש את הגרסה הזאת, שבדיוק כזה דיברתי עם מישהו שב-24 הרי יש נשיא אמריקאי שחור, ואז מתוך זה כאילו...
יש גם את הטענה שהבית הלבן עם הנשיא ההיספני גם ייצרו את המוצא האפשרי.
נכון.
אגב, אם כבר מכניסים את זה, הבית הלבן הוא באמת האנטיתזה גם למדמן וגם לסופרנוס. זאת אומרת, דמויות שהן פשוט צמר גפן מתוק.
נגיד, הסדרה הבית הלבן.
כן, כמובן.
לא, אני רק רוצה להגיד שכאילו פה דווקא יש תחושה שככל שהטלוויזיה הלכה יותר למקום של הסתכלות פנימה ושאלת שאלות ופירוק פנימי, כאילו המציאות הגיבה באיזה קונטרה של לברוח מזה.
כן.
וזה מאוד מעניין, כי אתה רואה ממש כל הזמן את הטלוויזיה קצת אפילו במבוכה אל מול זה.
כי כאילו אל מול המציאות.
אל מול המציאות, אל מול התגובה של האנשים, כאילו אנשים צופים בדברים האלה, צורכים אותם, צרכו את הסופרנוס, צרכו את מדמן, צרכו כאילו את...
זה המסדות שהצליחו.
כן, מאוד. כן, זה יצר אימפקט אצל אנשים, ועדיין בחיים אנשים כאילו הגיבו הפוך. ואתה שואל את עצמך, אולי כאילו במובן הזה הטלוויזיה הייתה, כאילו זה הסבר אפשרי אחד שיכול להיות, היא הייתה כאילו פורקן לצרכים האלה של בני אדם לשאול את עצמם שאלות, ואז אתה יוצא לעולם האמיתי, ואתה כאילו לובש את המסכה וממשיך לרוץ הלאה בלי להתבלבל.
יש את כל התיאוריות האלה של ההצלחה של סרטי מאפיה, תיאוריות הוליוודיות של שנות ה-70 וה-80, נובעת מתוך הרגשות האפלים שלנו כבני אדם, וזה הדרך שלנו לממש את הפנטזיות החולניות שהמאפיונר הקטן שיושב בכל אחד מאיתנו.
רק אני פשוט משהו, הבעיה היא כאילו בסדרות האלה שבסוף המסר הכי עמוק שלהם זה שכל הפירוק הפנימי הזה הוא מוביל אותך להפסד במרכאות.
נכון.
ויכול להיות דווקא שזה אולי התגובה של המציאות. כלומר, לימדו אותך שעדיף לא לשאול.
עדיף לא לשאול.
עדיף לא להתווכח.
שזה קלאסיקה אמריקאית ידועה.
עדיף לא לשאול.
עדיף לא לשאול.
לגמרי.
שירה פתיחה של הסופרנוס שלוקח מדי בוקר את טוני מהבית האחד בג'רזי אל עבר הבית השני במנהטן בליטל איטלי ושואל את השאלה מי מהבתים או מי מהמשפחות הם יותר מהותיות.
סיפרת סיפור יפה, תספר לנו אותו. על פרק הסיום.
מי שלא, שוב, זה פשוט תופעת ספוילרים, אין מה לעשות. פרק הסיום של הסופרנוס הוא מאוד, סצנת הסיום של הסופרנוס היא מאוד דינמית, למרות שקראתי ש צ'ייס, לא יודע אם זה באותו רעיון שאתה קראת, בעצם פלט שכן, שזה כאילו מוות, מותו של טוני, אבל היא נסגרת בצורה מאוד תמורה, הם מתכנסים...
זה מצחיק שאתה עדיין קורא לזה כאילו פלט.
כן.
כאילו הרי הסדרה נגמרה כבר, מה...
לא, הוא נראה לי ניסה לשמור את זה
כן, אני אומר, יש בזה איזה משהו... מיטי. כן, כן.
אבל, אבל, לא, אבל לא צלח, הם נפגשים לארוחת ערב בדינר, מדו מנסה להחנות, מישהו עוקב אחריהם, וזה פשוט נחתך ב-11 שניות של מסך שחור מהבהב. וגיורא יעלום, שאז ניהל את אחד מגופי השידור ששידרו את זה, סיפר שביום שאחרי הוא צף בטלפונים של אנשים שסירבו לקבל את זה, שזה הסיום, והתעקשו שהטלוויזיה מונעת מהם לראות את הסיום האמיתי, כי לא יכול להיות שככה הסדרה נגמרת. ויש בזה, יש בזה המון אגב, וגם בחוסר יכולת של קהל לקבל בחירה של יוצר, אבל... אולי זה...
לא, זה גם אפרופו, זה לא המחיר, אבל זה כאילו המשמעות של אינגייג'מנט אמיתי, נדמה לי, כלומר, בדיוק הדבר הזה. אני רק פשוט תוך כדי שאנחנו מדברים, אני מחפש את הציטוט שרציתי להקריא.
ציטוט על?
רציתי להקריא את הציטוט מהרעיון עם אילן אסרף.
לא עם צ'ייס.
חזרנו
לשואל.
לא, לקראת סיום, כי הוא...
סופו נעוץ בתחילתו.
באמת הסיפור הזה הוא סיפור שהוא... הוא סיפור עם המון המון כוח בעיניי בהבנה, אתה הולך עכשיו הרי, אתה הולך ברחוב, אתה רואה שמון קמפיינים, אתה קבל מלא הודעות וטטטם וזה, ולפני איזה חצי שנה קראתי בניו רפאבליק, היה איזה טקסט כזה, איזה מסה שניסתה לנתח את ההפסד של הילרי קלינטון. והביאו שם עדות של איזה מישהי שהייתה בכנס בחירות ב... לא יודע איפה, כן, או שם גנרי אחר. והיא סיפרה שהיא רצתה לתלות בכניסה לבית של השלט, של הילרי קלינטון, והיא ניגשה למארגני, אבל אני רוצה לתלות שלט כזה. ואמרו לה, אנחנו לא עובדים יותר עם שלטים, שלטים זה מיושן, זה פרימיטיבי, וואו. אנחנו הכל דיגיטלי, זה בזבוז כסף לעשות את הדברים האלה, כל הדבר הזה. וכאילו, כשקראתי את הרעיון איתו, שזה אוהד של עשרות שנים, שנלחם על הרעיון הזה של לשים את השלט, הוא אומר שם, לא הצלחתי למצוא את הציטוט עכשיו, אבל הוא אומר שם, בכל מקום שאני עובר, כל, במשך עשרות שנים, השלט הזה תמיד תלוי בכל משחק של מכבי, ולא יכולתי לאפשר שיקחו, שיורידו את השלט, והוא אומר שם, זה היה ממוטט את כל הקבוצה, זה היה ממוטט את כל ארגון האוהדים וכו וכו וכו. יש בזה הבנה מאוד מאוד עמוקה בעיניי של איך אינגייג'מנט עובד, של איך מעורבות רגשית של עולם, של משהו שנראה שולי, כמו לשים שלט מכל משחק של קבוצה, או לשים שלט של פוליטיקאי בכניסה לבית. נדמה לי שכאילו התובנה הזו היא תובנה שהיא טיפה מתחילה לחלחל. כלומר, אני חושב שעברנו את הגל הגדול הזה של כל אלה שאומרים רק דיגיטל, והכל ייווצר שם.
זה גם קרס, כאילו, בפנים לכמעט כל מי שעבד.
נכון, 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 אבל עדיין להרבה מאוד אנשים משווקים את זה. תשים קצת כסף, תקבל כאילו את אותו מוצר. ויש בזה הבנה קיומית, אני חושב חזקה, שהיא גם קשורה, אגב, למה שדיברנו, אני אחבר את זה גם למה שאמרנו עולם ישראל ועל חטא העגל. כי יש משהו, כשדברים קיימים בעולם, הם מייצרים בעצם כמעט מיסטית, או אני לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק, מייצרים חיבור רגשי והזדהות ואוטונומיה.
כן.
לדבר שאתה רוצה לייצר, למותג שאתה רוצה ליצור.
אגב, בספורט רואים את זה חזק תמיד עם כל סוגיית הקמאות. אני זוכר שתמיד בתור ילד זה צחיק אותי. וכאדם בוגר, אני מאוד מאוד מבין את זה דווקא. נכון. מהתרנגול של בני יהודה ועד קמאות מגוחכים יותר ופחות. והצורך הזה בסימבול.
נכון, נכון.
וחוסר ההבנה של אנשים...
כסימבול פיזי, ששום דבר כאילו דיגיטלי לא יכול להמיר אותו.
קמיה, קמיה, אני אגיד רגע במשפט, ואולי בזה באמת נחתום, שכשעבדתי על הסרט על אבות השורון, הבנתי בסופו של דבר שהמכתבים הם קמיות. וזה היה הבנה מאוד מאוד ששינתה לי הרבה מהתפיסה.
זה מעניין, כי כאילו בשונה ממייל, כמעט כל מכתב הוא קמיה.
לגמרי.
לא רק אצלו, הקונספט של מכתב, מעניין.
הוא קמה, אתה שומר ומשמר אותו.
אני רק אגיד לצורך הגילוי הנאות, רצינו להגיד, זה קודם שבסרט שדיברנו עליו, של הרב ורדי, של החוזרים בתשובה, הייתי מעורב בו בייעוץ תוכן באיזשהו שלב.
אבל נגיד, זה סרט ששווה צפייה, הוא קצת שמרני בקולנועיותו, איך שלא אומרים את המילה הזאת, אבל הוא בהחלט שווה וגיבורה ומעניינים.
מביא את החוויה
הרגשית. אנחנו נודה מאוד לנדב אלפרין שכרגיל ערך אותנו. יש הבטחה מנדב אלפרין, שאנחנו נגיד אותה בשידור כדי שהוא לא יוכל לנצל, להעלות את הפודקאסטים במהירות אחרי השידור. מי שלא מקבל את מפגשו מוזמן להציע כנדב, הוא זמין בכל הרשתות החברתיות שאתם יכולים לעלות על הדעת. אם אני פרד, יאיר?
אנחנו נמצא עם ג'אז, בד פאוול, הכי קלאסי שיש.
שבת שלום. שבת שלום. לרובת שערות גם לכם.